בעמוד כ"ה, בעצם עסקנו בקל וחומר, אחרי זה עברנו לגזרה שווה, שזה מידה דרש שמתחילה בטריגר טקסטואלי, ולא עובדת במישור ההגיוני בלבד, אבל גם שמה, כמו שאמרתי, כמו בכל מידות הדרש, הסברה של הדרשן מעורבת בדרשה. כי אחרי שיש את הטריגר הטקסטואלי, הדרשן צריך להחליט מה לעשות איתו. אז אם יש גזרה שווה בין שני מקומות, אז הדרשן צריך להחליט לעניין מה הוא משווה את שני המקומות האלה. האם לעניין דין זה, דין אחר, מכיוון א' לב', מב' לא', כל מיני דברים מן הסוג הזה. עוד ראינו שהוא אמר העניין הזה תלוי בהבנת כללי הלשון. הוא תולה בחכמים, בחזל, איזושהי הבנה עמוקה של כללי הלשון שסייעה להם להחליט על גזרות שוות. יש בעניין הזה, לא בטוח שאני מסכים איתו שבאמת זה כללי הלשון, כי כללי הלשון אמורים להיות אלה שאחראים על הפרשנות הפשטית, לא על הדרש. הדרש זה פרשנות במישור מקביל לפרשנות הפשט. אבל זה כן נכון במובן מסוים, לפחות לגבי הגזרה השווה, אני חושב שזה כן נכון. ועל זה עוד נקודה שדיברנו עליה, שגם הוא העיר עליה, שגזרה שווה זה לא משהו טכני לגמרי, במובן שאם יש מילה מסוימת בהקשר אחד, ואותה מילה בהקשר אחר, מיד אנחנו משווים. לא תמיד, יש לפעמים צמדי מילים דומות, שאנחנו לא עושים ביניהם גזרה שווה. אז הבאתי שכתב פעם מישהו כתב ספר על גזרה שווה, שכחתי איך קוראים לו, עוד פעם שכחתי, גם אז שכחתי, מיכאל צ'רניק. הוא כתב ספר על גזרה שווה, שיצא בלוד, במכון שמה של ליד הספרייה. ושמה הוא טוען שהגזרות שוות הקדומות נעשו על צמד מילים שהוא יחידאי במקרא. זאת אומרת, רק על מילים שמופיעות בסך הכל פעמיים בכל המקרא. ואז ברור שאנחנו אמורים להשוות ביניהם, אבל סתם צמדי מילים כשמופיעות בעוד מקומות במקרא המילים האלה, זה לא היה גזרה שווה כזאת. אבל גם הוא אומר, הוא עושה שם איזשהו ניתוח שכבתי, כן, תיארוך של הדורות, של גזרות שוות, והוא מראה שעם ההתקדמות הדורות כבר נעשו גזרות שוות גם על מילים שהן לא יחידאיות. אבל אז, כמו שמסביר פה הגדל ינדל, זה לא ש... פתאום המציאו משהו חדש, כי באמת על פניו נראה שאין לזה שום הצדקה. אם הכלל הוא לעשות את זה רק בשתי מילים שהן יחידאיות, אז מאיפה חכמים מרשים לעצמם, פתאום עכשיו לעשות את זה גם לא כך. או שאתה עושה לפי הכללים שקיבלת בסיני, או שאתה ממציא המצאות. דיברתי כבר על היחס בין האם זה המצאה או שזה מסורת מסיני, ואמרתי שזה שניהם בעצם. אבל בהקשר הזה, זה מה שמסביר הגדליה, אבל אני חושב שהוא לגמרי צודק בעניין הזה, שזה הדרישה של הגמרא כשהיא אומרת שצריך להיות מופנה. זאת אומרת צריכה להיות איזושהי אינדיקציה בשתי המילים האלה. זה לא סתם ששתי המילים הן דומות, אלא הן גם צריכות להיות מיותרות באיזשהו מובן. זאת אומרת, משהו אמור לתת לנו רמז, האם אנחנו אמורים לעשות פה גזרה שווה או לא לעשות פה גזרה שווה. כשהרמז הזה יכול להיות או שהמילה הזאת מיותרת, או שהיא מופיעה באיזו צורה מיוחדת כזו או אחרת, או משהו כזה. וזה כמובן תחליף לדרישה שאפיינה את הדרשות הקדומות, שהמילים צריכות להיות בהופעה יחידאית במקרא. זה סוג אחד של רמז, אבל אם יש רמז אחר שמראה לנו שצמד מילים מסוימות צריך להידרש בגזרה שווה, זה גם טוב. ככה זה כבר הרחבה טבעית של הגזרות שוות הקדומות. עכשיו, אם זה באמת כך, אז כן יש מקום לחוכמת הלשון פה. כיוון שבכל זאת אתה צריך לבדוק האם מילה מסוימת היא מיותרת, או האם היא מופיעה בצורה משונה, שהיא לא הייתה אמורה להופיע, אלא מילה אחרת הייתה צריכה להופיע. זה נותן לך איזושהי אינדיקציה שהמילה הזאת נועדה לדרשה. אבל האינדיקציות האלה מבוססות כמובן על הבנת כללי הלשון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת האם באמת זאת הופעה רגילה או הופעה חריגה בשפה המקראית.
מה בעצם ההבדל המהותי בין מילה מופנית שמשתמשים בה בגזרה שווה למילה מופנית שמשתמשים בה ריבוי או מיעוט או איזושהי דרישה אחרת?
זאת אומרת?
כמו, לא יודע מה, הקם תקים, אני אגיד מה...
איפה שאתה מוצא מילה אחרת בהקשר אחר, שגם היא מופנה, נגיד אם זה מופנה משני צדדים.
ברור שגזרה שווה עובד עם שתי מילים, ולא עם מילה אחת, אבל מבחינת כאילו כמה מופרעת הדרשה, היא לא מופרעת יותר מאשר סתם איזושהי דרישה מהמילה היחידה. אז למה זה זכה להיות בי"ג מידות וזה לא, כאילו?
לא, אתה סתם, אתה יכול לשאול סתם על כל מיני דרשות, לאו דווקא גזירה שווה. למה הם לא נכנסו לרשימת ה-13 של רבי ישמעאל? בסדר, אז זה כבר, ספר הקריטות כבר מעריך בזה. הוא מדבר, הוא מביא שם כמה הסברים. אחד מהם, הוא אומר, חלק מהמידות זה בגלל שהם דרש אגדה, אז זה לא נכנס. חלק אחר של המידות זה בגלל שהם במחלוקת, אז זה לא נכנס. כי אנחנו יודעים הרי למשל שהמידות של רבי ישמעאל לא נכנסו, ריבוי לא נכנס. כי זה כלל אופרטי, רבי ישמעאל דורש ריבוי יומיותי, אז ריבוי יומיותי לא נכנסים. אז דרשות עקיבאיות, מה שנקרא, גם לא נכנסו אצל רבי ישמעאל. הסיבה השלישית, הוא מביא שלוש סיבות. הסיבה השלישית זה שיש דרשות שיש להן מעמד של פרשנות פשטית. זאת אומרת שזה פשט הפסוק. למרות שהדרך להגיע לפשט הפסוק היא דרך מדרשית, אבל זה בעצם פשט הפסוק, וזה מעניין לראות את הדרשות האלה באמת, מה עושה את ההבדל? זה דיון אחר. זאת אומרת, הוא עובר שם על המידות, אגב גם הוא לא מכסה את כולן. אבל הוא עובר מידה מידה, הוא מראה עוד הרבה מידות, שהוא עובר כמובן על המידות של ה-32, של רב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אבל יש יותר. יש יותר מ-32, השס, יש בו עוד מידות. אבל באופן עקרוני הוא נותן לפחות את הכיוון, אלה שלושת ההסברים האפשריים, למה זה לא נכנס לרשימה של רבי ישמעאל. חלק אחר, אני מניח שזה יהיה בדיוק מאותה סיבה שאלה של רבי ישמעאל לא נכנסו אצל הלל. זה התפרטות של מידה קודמת, אבל זה כן נמצא שם, אבל בדור יותר מאוחר זה כבר הרזולוציה גדלה. אז אתה מתחיל להבחין בין שתי מידות שפעם היו נחשבות כיישומים שונים של מידה אחת, ואתה עושה מזה שתי מידות. אני מניח שזה יחסה את הדוגמאות. אז מה שרציתי רק לומר זה שלכן מה שהוא אומר שצריך להבין בחוכמת הלשון, זה נכון גם לגבי גזרה שווה, לפחות במובן הזה שאתה צריך לאתר האם המילה הזאת היא אכן מועמדת לדרשה, האם מופיעה פה בצורה לא רגילה, בצורה חריגה, ואז בעצם אתה אמור לדרוש אותה. עכשיו, בשביל להחליט שזה כך, אתה צריך לדעת, אתה להכיר את הלשון. אז גם למרות שהגזרה שווה היא לא פרשנות פשטית, כי הוא נראה שהוא מתייחס לזה כאילו זאת פרשנות פשטית. אז אני אומר, על זה אני לא מסכים איתו. אבל אני כן מסכים שנדרשת פה מיומנות בלשון המקרא, לא, לא, לא רק כמו פרשנות פשטית, ששם ודאי שנדרשת מיומנות כי פרשנות פשטית מבוססת על ניתוח הלשון, אלא גם פה זה נדרש דווקא בגלל שאתה לא, אתה עושה פה פרשנות שהיא לא פשטית, אז אתה צריך את מיומנות הלשונית כדי לראות שזה לא הפשט. כי אתה צריך להבין איך עובד הפשט כדי להחליט שהמילה הזאת לא מתאימה בעצם להופעה הרגילה של הפסוק, ממילא צריך לעשות פה פרשנות שהיא לא על פי הפשט, אלא לעשות דרשה. מאותה סיבה בדיוק שפרשנות פשטית דורשת מיומנות לשונית, גם הדרשה בגזרה שווה דורשת מיומנות לשונית. בכלל ופרט וכלל, למשל, אני פחות חושב שזה נכון. כי בכלל ופרט וכלל נראה שצריך לדרוש תמיד. שמה אני חושב, כי הטריגר הוא הרבה יותר חד משמעי מאשר צמד מילים. אין הרי, הרלב"ג כותב בהקדמה לפירוש שלו לתורה, הוא מדבר על גזרה שווה, אז הוא אומר, אם היינו עושים גזרות שוות באופן חופשי, הוא טוען שכל הדרשות הן סומכות, הבאתי פעם את דבריו, הוא טוען שכל הדרשות הן סומכות. אנחנו לא, הדרשות לא יכולות ליצור הלכות חדשות, זה לא ייתכן, כיוון שזה כל כך לא אמין, לא חד ערכי, שלא ייתכן שאם דרשות יצרו הלכות חדשות, ברור שהוא טועה. אבל זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר, עכשיו, אבל לגבי הגזרה שווה, הרלב"ג. אבל לגבי הגזרה שווה, אז הוא אומר שמה, הנה, תיקחו למשל את הגזרה שווה, זאת הדוגמה שהוא אומר, הרי מזה יכולנו להוציא את מה שאנחנו רוצים. קחו שתם שתי מילים דומות במקרא, תעמיסו עליהם את כל ההשוואות שאתם רוצים, מה שאתם רוצים אתם יכולים לעשות. באמת הגזרה שווה מאוד חשופה לבעיה הזאת. יותר חשופה לבעיה הזאת מאשר מידות אחרות. קל וחומר למשל, גם יכולות להיות פרחות. קל וחומר זה לא, אף מידה היא לא מידה הכרחית. גם קל וחומר הוא לא הכרחי, על זה דיברנו באריכות. יכולה להיות עליו פירחה, אבל יש היגיון בקל וחומר, אנחנו מבינים מה ההיגיון. גם כשיש פירחה, אנחנו מבינים למה זה נפל, ההיגיון הזה. אז זה עדיין עובד באופן הגיוני. הגזרה שווה, אין לך בקרה הגיונית. בגזרה שווה, אם אתה תיקח סתם שתי מילים ותעשה מזה השוואות, אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רוצה. לכן ברור שאתה בעצם צריך איזשהן אינדיקציות טקסטואליות שיגידו לך איפה לעשות גזירה שווה. כי אחרת באמת יצדק הרלבג שאפשר לעשות מה שרוצים עם הדבר הזה. אבל הוא לא צודק הרלבג. כי לא נכון שאפשר לעשות מה שרוצים עם זה. הטריגרים הם תלויים בהפנאה, באיזשהו ייתור או חריגות של, של לשון הפסוק. נכון שאחרי שגילינו שתי מילים, מה עושים איתם? זה שאלה של סברה, אבל זה נכון בהרבה דברים. אבל רק אני מביא את זה כהנגדה לכלל ופרט וכלל, למשל, ששם לא צריך טריגר טקסטואלי. או רמז טקסטואלי. כי בכלל הוא פרט וכלל בהגדרה, ברגע שיש לך פסוק שמתחיל בלשון כללית, עובר לדוגמאות פרטיות וחוזר ללשון כללית, זה עצמו טריגר. לא צריך פה איזשהו רמז שאת המבנה הזה פה צריך לדרוש ומבנה אחר לא צריך לדרוש. המבנה הזה עצמו הוא רמז, כי למה התורה עוברת מלשון רבים ללשון יחיד ועם דוגמאות וחוזרת ללשון כללית, זה עצמו הטריגר. בגזרה שווה הדמיון בין המילים הוא כשלעצמו לא אומר כלום. יש לנו שפה, אנחנו משתמשים במילים של השפה. זה שאנחנו משתמשים באותה מילה בשני הקשרים, זה לא רמז לכלום. זה בגלל שבשני הקשרים היינו זקוקים למילה הזאת. מה זה אומר? אז שמה באמת צודק הרלבג שלולי ההפנאה וכל הרמזים הטקסטואליים, היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. בכלל ופרט וכלל זה לא נכון. ובכל גם כלל, דבר שיצא בכלל ויצא מן הכלל ללמד, בכל הדברים האלה זה לא נכון. זה, אני לא יודע אם זה רק גזרה שווה, צריך לחשוב פעם על כל המידות, אבל זה כמעט רק גזרה שווה. ולכן לא בכדי, באמת רק בגזרה שווה אנחנו מוצאים דיון מפורש בגמרא. מה האילוצים? איזה צמדי מילים דורשים ואיזה לא? מופנה מצד אחד, מופנה משני צדדים, הגמרא עצמה עוסקת בזה. לא מתנו את זה בשאר המידות האחרות. בשאר המידות האחרות יש כלל, והוא אמור להתיישם תמיד, כשיש מבנה של כלל ופרט וכלל, או דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, או לא משנה, שני כתובים מכחישים זה את זה, או הכל, לא, כל הדברים האלה, ברגע שיש לך את מה שהמידה אומרת, אתה צריך להפעיל את הכלל המדרשי, ולדרוש את זה. בגזרה שווה זה לא ככה. בגזרה שווה שיש לך שתי מילים, זה עוד לא מספיק. אתה צריך איזשהו רמז להוציא מזה את ה... לעשות את הדרשה ולהוציא מזה את, ה... את המסקנות. ולכן באמת גזרה שווה במובן הזה היא סמל לדרשות הטקסטואליות הלא הגיוניות. לדרשות החופשיות. אגב, זאת הסיבה אולי שבגזרה שווה אדם לא דן מעצמו אלא אם כן קיבלה מהרבו. דווקא גזרה שווה. מה במשאר המידות? לא יכול להיות טעויות. בטח שיכול להיות טעויות. בכל מידה יכול לטעות, הרי המידות הן לא הכרחיות. אז זה דיברנו, אפילו קל וחומר, בעניינה, המידות ההגיוניות, גם הן לא הכרחיות. אבל בגזרה שווה, יש משהו שהוא נראה שרירותי לגמרי. לא ייתכן שכל שתי מילים ניקח ונעשה השוואות, אנחנו נגיע לאבסורדים גמורים.
וזה שוב, אם אתה, אנחנו אמרנו שיש כללים, שיכול
להיות תנויות, ואולי שהם... אבל מה זה מופנה?
אוקיי, שאומר המסס פה...
אז אתה צריך את המיומנות הלשונית, שעל זה הוא דיבר כאן, כדי להבין שפה המילה היא מופנה, או היא חריגה.
אפילו בכלל ופרט וכלל, כן. זה ממש במבנה של הפסוק זועק מאליו, מה שאתה לומד מזה, זה מאוד...
זה אמרתי, זה נכון בכל המידות. זה נכון בכל המידות. ברור, זה, אתה צריך עכשיו להחליט מסברתך מה אתה עושה עם זה. אבל קודם כל להחליט שפה נעשה את הדרשה, אני חושב שפה, בהחלטה הזאת, גזירה שווה היא באמת חריגה.
היא לא זועקת מתוך מבנה של פסוק.
כן. זה ששתי מילים דומות זה לא אומר כלום. אנחנו משתמשים בשפה, בסדר. מה זה אומר? אז אתה צריך איזושהי הפנה, חריגות, איזו ערנות לחריגה בטקסט בשביל להפעיל את הדרשה. זה מה שאתה צריך מסורת מרבך.
את מה מקבלים במסורת?
זה הדרשה הכי קלה.
נכון, כי אתה רואה שיש סתירה, גמרנו. עכשיו אתה מחפש פסוק שלישי. זה הכל, זה לגמרי מכני. לכאורה. אתה יודע, עכשיו פה, שנייה אחת, במיומנות הזאת שעליה הוא מדבר כאן, זה המסורת שאותה צריך בגזרה שווה. הגזרה שווה זה לא שבאמת הכל ירד מסיני וכולנו צינור חלול. זה לא יכול להיות נכון. הבאתי כבר שהרמב"ן גם כותב, זה לא נכון. עוד מעט נראה, גם הוא מביא דוגמאות לזה. זה פשוט, זה הרבה ראשונים כותבים. זה לא יכול להיות נכון. שזה מחלוקות, וזה ברור שאנשים דרשו גזרה שווה מעצמם. מה הכוונה כשהגברה אומרת שלא דורשים אלא אם כן קיבלה מרבו? קיבלה מרבו, הכוונה קיבל מרבו את דרכי הלשון כדי להבין מה נקרא מופנה ומה לא נקרא מופנה. ואז אתה יודע איך מפעילים את הכלל הזה שגזרה שווה. לא שהגזרה שווה עצמה עוברת אליך מרבך. בסדר? אז בעניין הזה אני חושב שאני לגמרי מסכים איתו. כי באמת יש משהו בגזרה שווה שהוא שונה מכל שאר המידות האחרות, ולא פלא שדווקא על זה אמרו שאדם לא דן אלא כן קיבלה מרבו. אגב, הבאתי כבר מחלוקת רש"י ותוספות, כי בקל וחומר כתוב במפורש אדם דן מעצמו. בגזרה שווה כתוב במפורש שאדם צריך לקבל מרבו. בשאר המידות לא כתוב. עכשיו השאלה, האם שאר המידות זה כמו קל וחומר, או שאר המידות זה כמו גזרה שווה? מקובל אצל רוב הראשונים ששאר המידות זה כמו קל וחומר. רק גזרה שווה אדם צריך את מסורת מרבו, כל השאר אדם דן מעצמו. אבל יש מחלוקת רש"י ותוספות על זה. לא זוכר כבר מי אומר מה, אבל אחד בסוכה אני חושב. אחד מהם אומר שכל המידות זה כמו גזרה שווה, רק קל וחומר אדם דורש מעצמו. אבל זה לא השיטה המקובלת בראשונים. זאת אומרת, רוב הראשונים אומרים שגזרה שווה היא החריגה, ועכשיו הסברנו למה. כי בגזרה שווה באמת יש משהו שהוא יותר חופשי, יותר פתוח, ואתה חייב איזה שהם כלים להבין מתי ואיך דורשים את זה. זאת אומרת, זה לא, בלי זה אתה לא יכול לעשות את זה. וזה מה שהוא מדבר כאן.
דברים שלא קשורים ל-13 מידות, נגיד, לרבות את כל האתי. מה יש פה מאוד? זה מילה שמשתמשים בה
בסדר, אז זה גם דיברנו על זה, אני חושב גם באחת הפעמים הקודמות שלרבות את האתים גם כן, אני לא חושב בידינו נשארו מעט מאוד דרשות של ריבוי אתים כמו שהגמרא מתארת ששמעון המצוני היה דורש כל אתים שבתורה עד שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה אז היה נראה שכל עת ועת הוא דרש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ כל עת כזה הוא היה דורש אני בספק רב אם כל עת כזה הוא היה דורש לדעתי גם שם, ריבוי של עת, דומה לגזרה שווה. במובן הזה. אצל רבי שמעי זה לא מופיע, ריבוי של עתים, כי זה דרשה עקיבאית. כן? הדבר רבי שמעי לא השתמשו בריבועים, אלא זה כלל לאופרטי. אבל אצל רבי עקיבא, הריבוי של עת, זה כמו הגזרה שווה אצל רבי שמעי. כי שכתוב עת סתם ככה, לא נכון לרבות. העת מופיע שם, כי זה דרכי הלשון. אתה כותב עת, איך תכתוב בלי עת?
בן גוריון.
בן גוריון, כן. בן גוריון טעה. זה לא נכון, כי הלשון צריכה להיות עם עת. עת זה מילה רגילת שמשתמשים בה. לא מילה מיותרת.
אפשר להבין את המשפט בלי
העת. אפשר להבין, אבל אפשר להבין. אם היית עושה בראשי תיבות, אפשר להבין. אבל לא מדברים כך. זאת אומרת, אנחנו מדברים בשפה הנורמלית, עם עתים. אז לכן גם לגבי אתים די ברור לי שהיה לחזל איזה שהם קריטריונים איפה האת הוא חריג או הוא לא במקום ולכן שם צריך לרבות אותו. מה היה צריך לכתוב אחרת את הפסוק? ואם כתבו אותו עם את זה כנראה כי זה בא לרבות. לא כל את שבתורה באמת דרשו ממנו לרבות. אני לא מאמין שזה נכון. לא, לא חושב שזה נכון. וזה בדיוק אותה נקודה. כמו הגזרה שווה אצל רבי ישמעאל, הריבועים של רבי עקיבא גם הם כאלה. אוקיי. אז בואו נקרא עכשיו בעמוד קפה למטה. עוד למדנו בעניין מיטב שנחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם במיטב דמזיק או במיטב דניזק שיימינן. כן, האם שמיטב שדה הוא מיטב כרמו ישלם, המזיק. אז הגמרא דורשת שהוא ישלם את הקרקע הטובה, יש עידית, בינונית וזיבורית, צריך לשלם את המיטב, את הקרקע העידית. כשאתה משלם לניזק, כשאתה משלם במיטב, כשגם כסף או שווה כסף זה גם נקרא מיטב. אבל מבין קרקעות, אז צריך את הקרקע של המיטב. עכשיו השאלה, מה זה? מיטב של המזיק או מיטב של הניזק? נגיד, אם הזיבורית של המזיק היא כמו העידית של הניזק, אז האם המזיק צריך לתת העידית שלו? או שהוא צריך לתת את הזיבורית שלו, שהיא כמו העידית של הניזק. זאת אומרת, באיזה מדד מודדים את זה. עכשיו, עוד פעם, זה כמובן, השווי הוא אותו שווי. אתה צריך להחזיר את השווי שהזקת. רק השאלה, באיזה מטבע אתה מחזיר את זה? בקרקע שהיא עידית כזאת, או בקרקע שהיא עידית כזאת? והגמרא מסבירה מה הייתה מדרה בישמעאל, נאמר שדה למטה ונאמר שדה למעלה. מה שדה האמור למעלה דניזק? אף שדה האמור למטה דניזק. כלומר, כתוב בתחילת העניין, הוא ביער בשדה אחר. דהיינו, בשדה הניזק. כן? זה מתוך משמעות הלשון. הוא ביער בשדה אחר, בשדה של אחר. בשדה של הניזק. כן? הבהמה אוכלת. בשדה של הניזק. ואם כן, גם שדה האמור בהמשך. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, שדהו של מי? של הניזק. אותו דבר כמו שכתוב למעלה. הוא בדניזק. הוא ממשיכה הגמרא. ורבי עקיבא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, דהאיך דכמשלם. שדהו וכרמו של אותו אחד שמשלם, לא של הניזק. בסדר? זאת אומרת, הוא קורא את הפסוק אחרת. בסדר? עכשיו אומרת הגמרא, ורבי ישמעאל, אהני גזרה שווה ואהני קרא. הפסוק באמת משתמע, מיטב שדהו ומיטב כרמו של המשלם. אבל הגזרה השווה אומרת שכמו השדה למעלה הוא של הניזק, גם המיטב שדה הוא של הניזק. אז יש פה גם גזרה שווה, ויש פה גם את המשמעות של הפסוק, והן מנוגדות. בסדר? אז רבי ישמעאל אומר, אין בעיה, משניהם אני לומד משהו, גם מהגזרה שווה וגם מהפסוק. אהני גזרה שווה כדי כאמינה, שהמיטב הוא מיטב שדהו של הניזק. אהני קרא, כגון דעית לי למזיק עידית וזיבורית, וכל משנה, הוא לומד מזה איזשהו דין אחר. מה, מה המשמעות של הפסוק עצמו, כן? הרי, אגב, זה הערה מאוד מעניינת, מה זה אהני גזרה שווה ואהני קרא, הרי זה הפוך. זה שדהו של הניזק, שדהו של המזיק. זה בדיוק הראיה לזה שדרש זה לא עומק הפשט. אלא הדרש והפשט זה שתי פרשנויות שלא מחויבות אחת לשנייה, הם עובדות עם כללים אחרים. ולכן זה שתי פרשנויות, אתה צריך לקחת את שתיהן, כל אחת לחוד, וזה לא מפריע בכלל שיש סתירה ביניהן. זה שתי צורות לקרוא את הפסוק, ואין מה להקשות מאחת על השנייה. אין מה להקשות על הדרש, רגע, אבל זה לא פשט הפסוק. ברור שזה לא, אם זה הפשט הפסוק, זה הפשט, לא דרש.
אבל אמרנו שהדרש הוא הפשט.
לא, להפך, הבאתי כאלה שאומרים, אני לא מסכים איתם, הגרא לא מסכים איתם, אני אוחז בשיפולי גלימתו, גם אני לא מסכים איתם. אז אני חושב שהדרש והפשט, שניהם זה פרשנויות מקבילות, ואין מה לתקוף את הדרש בזה שהוא לא מתאים לפשט הפסוק. הפשט הפסוק זו פרשנות אחת, ודרש זו פרשנות אחרת, הבאתי את אינשקב, את כל הטענות שלו. אז מפה אני חושב שזו דוגמה מצוינת לזה. אהני קרא ואהני דרשה, זה בדיוק אומר שקרא ודרשה זה שני דברים, לא שהדרשה זה פירוש הקרא. אם הדרשה היה עומק פירוש הקרא, אז מה זה אהני קרא ואהני דרשה? ברגע שיש דרשה, אז גילית שזה לא נכון שזה פשט הקרא. אלא הדרשה היא הפשט. לא. הדרשה זה במישור הדרש, והפשט נשאר בעינו. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. בסדר? הרי שהגמרא קוראת ללימוד של רבי ישמעאל גזרה שווה. ואף על פי שאין זו גזרה שווה רגילה, שהרי הכל באותו עניין, כן, זה באותו, באותה פרשה. גזרה שווה זה בדרך כלל שתי מילים בפרשיות שונות. אם זה שתי מילים באותה פרשה עצמה, זה לא גזרה שווה במובן הרגיל. זה מלמד אותנו, זה תוספות בערכים. זה מלמד אותנו על מהותה של גזרה שווה בכלל. רבי ישמעאל לא קיבל את הגזרה שווה מסיני. שהרי אם כן, רבי עקיבא לא היה חולק. יש פה איזושהי הנחה שאם יש פה מסורת, רבי עקיבא לא היה חולק. למה לא היה חולק? יכול להיות שנפל שיבוש. אבל פה זה פחות סביר. כי אם, כן, זה גם טענה של הרמב"ן, הבאתי את הרמב"ן ותלמידיו גם, הריטב"א ועוד כמה מתלמידיו, שאומרים שברגע שנפלו גזרות, מחלוקות בגזרות שוות, סימן שהגזרה שווה היא לא מסורת מסיני. כי עובדה שנפלו בהם מחלוקת, זו טענה של הרמב"ן כבר. מה הרעיון פה? אם בא רבי ישמעאל ואומר, תראה, יש לי מסורת, שדורשים פה גזרה שווה. עכשיו רבי עקיבא לא קיבל את המסורת הזאת. מה פתאום שיחלוק? אוקיי. אז עכשיו הוא יקבל אותה מרבי ישמעאל. ברגע שזאת מסורת אין טעם לחלוק. לא שלא יכול להיות שיבוש במסורת. יכול להיות שיבוש במסורת.
אלא אם כן יש לו מסורת שלא.
בדיוק. אלא אם כן יש לו מסורת שפה לא דורשים. אבל בדרך כלל אין מסורת כזאת. המסורת אומרת איפה דורשים, לא איפה לא דורשים. בסדר? אז לכן לא סביר שתהיה מחלוקת אם מדובר פה במסורת. כי גם אם רבי עקיבא לא קיבל את זה או לא חושב כך, ברגע שהוא שומע מרבי ישמעאל, הוא היה אמור לאמץ את זה. זאת אומרת, למה לחלוק? אבל אם הוא חולק, סימן שרבי ישמעאל הוציא את הדרשה בעצמו, ורבי עקיבא חולק עליו, כי הוא לא חושב שצריך לדרוש פה. והם מחליטים בעצמם אם לדרוש, זה לא מרבם. כן, קצת מזכיר בענייני דיומא כמעט, חנוכה. יש הרי השאלה המפורסמת על בית שמאי ובית הלל, איך נוצרה המחלוקת המוזרה הזאת? אני לא יודע כמה, 100 שנה אחרי שתקנו את התקנה, 150 שנה אחרי שתקנו את התקנה, נוצרת מחלוקת, 200, לא יודע. אחרי שתקנו את התקנה הזאת של הדלקת נרות, אז בית הלל אומרים, מוסיף והולך, ובית שמאי אומרים, פוחת והולך. מה עשה אבא שלהם? כמו רבנו תם ורשי, נכון. אבל רבנו תם ורשי זה לא קשה כל כך. כי רבנו תם, יכול להיות שאבא שלו עשה, סבא שלו אנחנו יודעים מה עשה. אבל אבא שלו יכול להיות שעשה גם כן את מה שרשי עשה. רבנו תם חולק עליו, הוא אומר, אתה לא צודק, אני חושב אחרת. אבל בתקנה של הנרות זה לא שאלה של מחלוקת, השאלה מה תקנו. בפרשנות התורה אתה יכול להתווכח, אתה אומר, אבא שלי לא עשה ככה, אבל אני חושב שאבא שלי טעה, אז אני עושה אחרת, מה הבעיה? אני חושב, מותר לי לחלוק על אבא שלי בפירוש התורה. אבל בתקנה, אז השאלה מה תקנו, אז זה לא קשור לסברות. השאלה מה תקנו? אז מה הם חולקים שם? אתם מכירים, יש בשוט מן השמיים, מכירים שרבי יעקב מרוויש, מטרויש, כן? אז הוא שואל שם, שאלה ב' או ג', ממש בהתחלת הספר, אז הוא שואל, הוא הרי שאל שאלות חלום. אחד מבעלי התוספות. שאל שאלות חלום וקיבל תשובות. חלום. הוא רק על מדלפי, כאלה תשובות קצת עמומות, שאתה יכול לתלות בהם אחרי זה מה שאתה רוצה. אבל בחלק גדול מהם לפחות. אבל הוא שאל על התפילין. שרבנו תמה של רשי, אז אמרו לו, כן מחלוקת למטה, כך מחלוקת למעלה. אתם יודעים שמצאו גם
במצדה.
במצדה, כן. במצדה מצאו תפילין של רבנו תם.
וגם של רשי.
וגם של רשי, כן. אז זה מאוד מעניין, כי שם זה באמת כנראה שתי מסורות קדומות. אבל אני אומר עוד פעם, בתפילין זה לא בעייתי, כי בתפילין אפשר להתווכח עם אבא שלי. אבל בהדלקת נרות, השאלה מה שתקנו, זה מה שצריך לעשות. מה אכפת עם מה שאתה מתווכח?
זה לא היה תקנה כל כך, זה כמו, יש כאלה ששמים דגל על האוטו, ויש כאלה ששמים דגל רק לחלון. זה היה משהו כזה, יכול להיות שלא היו כאלה
ש... אני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטור בכלל שהייתה תקנה קודם. שקוראים את הרמב״ם בהלכות חנוכה, ומדקדקים בלשונו, יש הרמב״ם. הרמב״ם כותב שם אחרי שהוא מתאר את מה שהיה ושמצאו את פח השמן וכו', מפני זה תקנו חכמים שבאותו הדור, משהו ציטוט בערך, תקנו חכמים שבאותו הדור שיהיו ימי הלל והודעה ומדליקין בהם את הנרות על פתחי הבתים ועוד משהו, והדלקת הנר בהם מצווה מדברי קבלה או מדברי סופרים, סליחה, כמו קריאת מגילה. עכשיו, כשמסתכלים על לשון הרמב״ם, זה משונה קצת. ומה עם הלל והודעה? זה לא תקנה, זה לא דברי סופרים כמו קריאת מגילה. רק הדלקת הנרות. גם תשימו לב למעבר בלשון. תקנו חכמים שבאותו הדור, בדור שניצחו, ימי הלל והודעה. ומדליקים בהם נרות. הם לא תקנו את הדלקת נרות, אנחנו מדליקים נרות. הם תקנו הלל והודעה. אנחנו מדליקים נרות. ולכן אומר הרמב״ם בסוף ההלכה, והדלקת הנרות זה גם מצווה מדברי סופרים. לא רק הלל והודעה, שזה ברור. אתה תקנו חכמים באותו הדור. אנחנו מדליקים נרות לא בגלל שהם תקנו. אלא מי תיקן? בצ'מה ובתילל תקנו את זה. ואנחנו מדליקים את הנרות, אבל דע לך, זה גם מצווה מדברי סופרים, כמו הלל והודעה, כמו מקרא מגילה. ואז ברור למה בית הלל ובית שמאי נחלקו. הם נחלקו על מה לתקן עכשיו, לא על מה עשו אבותינו. אבותינו לא עשו כלום, אולי הדליקו נר יישוב ביתו, אבל את המהדרין מן המהדרין לפחות תקנו בית הלל ובית שמאי. ועל זה היה להם ויכוח מה לתקן, פשוט היה להם ויכוח מה, איך נכון לתקן, מוסיף והולך או פוחד והולך, זה הכל. אגב, זה משתלב כמובן עם הטענות האלה ש, שבעקבות החורבן, שבית הלל ובית שמאי כמובן חצו את החורבן הרי. כן, הלל ושמאי היו עוד לפני, אבל בית הלל ובית שמאי כבר הגיעו אחרי זה לאושלה וליבנה. אז שם בתקופת החורבן הטענה המקובלת זה שהמוקד של החגיגה עבר מהניצחון הצבאי לנס פח השמן, לניצחון הרוחני, כי כבר לא הייתה עצמאות, היה כבר קצת לא רלוונטי לחגוג את הניצחון הצבאי, את הריבונות, את ה... אז עברו לפח השמן, לניצחון הרוחני.
הגמרא מתייחסת רק לפח השמן.
הגמרא מביאה את פח השמן, אבל בתפילה, למשל, זה לא ככה. זה מאוד מעניין, ההשתלשלות של העניין הזה, ויכול להיות בהחלט שבית שמאי ובית הלל זה התהליך, זאת אומרת, הם תקנו את הדלקת הנר, כי הם היו כבר באזור החורבן, קצת אחרי החורבן, אז הם עכשיו החליטו לצריך לתקן גם הדלקת נר, כדי להוסיף את, את הנס הרוחני, במקום הנס של הצבאי, שאותו כבר יותר היה בעייתי לחגוג, ועכשיו היה להם ויכוח, איך לתקן את זה, מוסיף והולך או פוחד והולך, לכן הם התווכחו. נזכרתי בזה כי גם פה, זאת אומרת, איך יכול להיות שיש מחלוקת אם קיבלנו מסורת, כן? זה אותה שאלה שהוא שואל פה. אז גם על בית שמאי ובית הלל יש את אותה שאלה. אז התשובה היא באמת אין מסורת. וגם פה הוא עונה אותה תשובה. התשובה היא אין מסורת, לא נכון. הגזרה שווה לא צריך מסורת.
לפי אבל הרמב״ם, תראו שפעם ראיתי.
לא יודע אם זה הרמב״ם, ככה אני חושב שכתוב ברמב״ם.
לפי הרמב״ם, מה שאני זוכר לי, התקנה הזאת כנראה כבר הייתה ידועה עוד בזמן בית המקדש. על השאלה בבעלותך, למה נשמחה לפרשת הנשיאים? אז כיוון שנצטער, רשי, כיוון שדעתו, חלשה דעתו, אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם. למה? כי אתה מיטיב ומדליק את הנרות. אז מה התשובה? אז מה אם אתה מיטיב? אז אומר הרמב״ם, התשובה היא, הרמב״ם מוסיף על רשי, שהם רק בזמן חנוכת הבית, ושלך הדלקה תהיה לדורי דורות גם כשלא יהיה בית מקדש. זאת אומרת, התקנה שבעתיד לבוא להדליק כולם, כל עם ישראל, בדורי דורות, גם שלא יהיה...
בחנוכה.
חנוכה, נראות חנוכה. אז זו הנחמה של אהרון שחלשה דעתו.
מה זה אומר מתי זה נוצר?
שם ישראל יביא בעולם בעד נרות.
אני אמר שמתי זה נוצר?
אחרי זה תימת התקנה הרב, אז התקנה הייתה ידועה מאז...
ברור שהתקנה היא אחרי אהרון, אז אין ויכוח. בדש אגדה. אבל מתי אחרי אהרון? זה יכול להיות בזמן הניצחון, וזה יכול להיות, כמו שאמרתי עכשיו, אחרי החורבן. לא יודע, זה כל פתוח. בכל מקרה זה אחרי אהרון.
ברור שאחרי אהרון, אבל התקנה תוקנה אחרי החורבן.
אני אומר, אני לא יודע, אם זה אחרי החורבן או בזמן הניצחון.
אבל היא נכתבה כבר בבריאת העולם, כי אתה מבין מהרמב״ם
שהיא... אבל אין לזה דש אגדה.
איך ניחמו את אהרון? שאנחנו נדליק עד היום נרות. והם חגגו חד פעמי חנוכת בית.
אגב, חנוכה, באמת יש לזה רמזים שהוא היה קדום יותר לפני הניצחון של החשמונאים. האריזה כבר כותב את זה גם ועוד. יש חנוכה, היה חג כזה, חג קדום בחנוכה, עוד לפני שהדליקו נרות עוד לפני החשמונאים. היה קשר לנרות. מה הייתה מהותו? אני לא זוכר, פעם קראתי על זה, זה מאמר. יש לזה כמה מקורות שזה איזשהו חג קדום באותה תקופה.
חנוכת המסבר?
יש אפילו במגילת תענית איזה רמז לזה, נדמה לי, שבימים האלה...
עוד לפני... אני
זוכר לא, אבל יש שם, יש משהו עוד קודם.
חנוכת המסבר,
אני חושב שיש במגילת תענית איזשהו רמז כלשהו לעניין, לא זוכר. פעם קראתי איזה משהו, אני לא זוכר כבר באמת, צריך להסתכל עוד פעם. היה שם איזשהו חג קדום שכבר מוזכר עוד לפני חנוכה. טוב, אבל זה... רק במאמר מוזגר, נחזור לפה. אז הטענה היא שכיוון שיש מחלוקת, אז זה אומר שהגזרה שווה לא נסמכת, לא בהכרח נסמכת על מסורת. כן, זה מה שאומר, זה מלמד אותנו על מהותה של גזרה שווה בכלל. רבי שמעי לא קיבל את הגזרה שווה מסיני, שהרי אם כן, רבי עקיבא לא היה חולק. אלא הוא למד ממה שהתורה ממשיכה להשתמש באותה הלשון, על שוויון בתוכן. בתוך אותה פרשה. שזה לא ממש גזרה שווה, אבל זה ההיגיון של הגזרה שווה. בסדר? ומצינו שאפילו ממילים שאינן זהות ממש, למדו גזרה שווה. תנא דבי רבי ישמעאל, זוהי שיבה, זוהי ביאה. עושים גזרה שווה משיבה לביאה. אך זאת רק היכא דליכא מידי דדמילא. אבל היכא מידי דדמילי, מדמילי ילפינן. כן, במקום שבו יש מילה דומה ומילה לא דומה, לומדים מהמילה הדומה. אבל לפעמים עושים גזרה שווה גם למילה לא דומה, אם אין מילה אחרת שכן דומה. נגיד שיש מילה מופנה, ואני צריך לעשות איתה גזרה שווה. אבל לא מוצא מילה כזאת דומה אחרת, במקום אחר, שהיא גם מופנה. או בכלל לא מוצא מילה אחרת כזאת. או לא בהקשר ששייך להשוות אותו, או משהו כזה. אז עושים גזרה שווה גם למילה לא דומה. זאת אומרת, רואים שהעסק הזה הוא לא טכני. זאת אומרת, זה לא איזה אלגוריתם ברור שאומר לנו פה. הכל שאלה של החלטות פרשניות או דרשניות. וכן מצינו שאם אפשר ללמוד גזרה שווה משני עניינים, והדין בכל אחד מהם שונה, מעדיפים ללמוד מזה שיש לו יותר צדדים דומים עם הלמד. נמצא שהשוואת עניינים בגזרה שווה תלויה בשיקול הדעת הבודקת עד כמה הם דומים. בעצם זה כל המהלך שלו, שצריך פה איזשהו שיקול דעת כדי להחליט את מה לדרוש בגזרה שווה, וזה בעצם המשמעות של המסורת שנדרשת בשביל הגזרה שווה. שאדם לא דורש גזרה שווה אלא אם כן קיבלה מרבו, כוונה לא את הגזרה שווה הוא קיבל מרבו, אלא את צורות החשיבה ואת שיקול הדעת שאומר לך את מה למה מדמים ואת מה לא מדמים, איפה דורשים ואיפה לא דורשים וכן הלאה. ומצינו לפעמים שחזל עושים גזרה שווה בין לשון התורה ללשון נביאים. לכאורה אין לזה טעם, וכי התורה סמכה על מה שיהיה כתוב בנביא. אבל אם מבינים שגזרה שווה פירושה ששימוש בלשון מסוימת מורה על משמעות מסוימת, הרי גם משימוש בלשון זו על ידי נביא אפשר ללמוד על כוונת השימוש באותה לשון בתורה. כך לומדים בדרך גילוי מילתא, זה באמת בלשון הראשונים, גזרות שוות מהסוג הזה נקראות גילוי מילתא. זה כבר בגמרא עצמה בעצם, אבל הראשונים קובעים את זה בצורה מפורשת, ששני סוגי גזרות שוות בעצם. יש גזרה שווה שהיא באמת בין שתי מילים דומות בהקשרים שונים, ואנחנו עושים השוואה, ויש גזרה שווה שפשוט מלמדת אותי מה משמעותה של המילה. בהקשר אחר מופיעה אותה מילה, ושם אני יודע מה משמעותה, אז אני אומר, טוב, אז זאת משמעות המילה, זה נכון גם פה. אני פשוט לומד מה משמעות המילה, זה לא השוואה בין שני הקשרים. אלא זה מילון, פשוט להבין מה המשמעות, בגזרה שווה רגילה זה בכלל לא קשור למשמעות המילה. למשל, כיחה כיחה מזדה אפרון, כי ייקח איש אישה, לקחתי כסף, נתתי כסף השדה כך ממני. כן, אז כיחה כיחה לומדים את האישה משדה אפרון, שאישה נקנית בכסף. אז אין כיחה אלא בכסף, הגמרא אומרת שם. אבל מה הכוונה? הכוונה שפירוש המילה כיחה זה בכסף. לא חושב שיש פה טענה לשונית. זה גזרה שווה. כמו הכיחה שנעשתה שם היא נעשית בכסף, גם הכיחה שנעשית פה נעשית בכסף. זה דין.
אני חושב שאתה עוד שולל את האפשרות שזה לימוד מילוני בלבד.
נכון, הריטווה גם. הריטווה בסוף אולי כן נשאר עם זה, יש בסתירה בריטווה, זה מופיע בשני מקומות, הכיחה, זה בתחילת קידושין. שם די ברור שזה לא גילוי מילטה, זה גזרה שווה ממש. זאת אומרת, זה לא פירוש המילה שכיחה היא בכסף, אלא זה דין, שאיפה שכתוב כיחה, זה צריך לעשות בכסף. זה לא פירוש מילוני. לכן זה לא גילוי מילטה, זה גזרה שווה. אבל פה למשל, שדה של הניזק, ומה שמופיע פה באותה פרשה, זה בבירור גילוי מילטה ולא גזרה שווה. אז אני אומר, מה זה אותו שדה שעליו מדובר? זאת אומרת, זה לא איזה דין, שאני באמת כמו הדין שיש שם, כך גם הדין שיש פה. אלא אני מבין את משמעות המילה שדה הוא. מי זה ההוא הזה שעליו מדובר? זה אותו הוא שמופיע למעלה. אז זה גילוי מילטה יותר מאשר גזרה שווה. אבל הראשונים כותבים אפילו שגילוי מילטה יכול להיות שלא צריך מסורת מרבו. להבדיל מגזרה שווה, שבזה צריך מסורת מרבו כדי לדרוש. זאת אומרת, הם אפילו מבחינים בין שני הדברים האלה, מה שקצת מערער את הטיעון שלו, כי הוא מנסה להראות שגם הגזרה שווה הרגילה יש בה את ההיגיון של הגילוי מילטה. הוא בעצם אומר, הגזרה שווה הרגילה יש בה היגיון. מה זה ההיגיון הזה? ההיגיון המילוני, כמו הגילוי מילטה. אבל בראשונים רואים שזה לא ככה. בראשונים רואים שזה נתפס כמו שני סוגי דרשות. הם שניהם אולי קרויים פה ושם לפעמים, לא תמיד גם, אבל קרויים גזרות שוות, אבל זה שני סוגי גזרות שוות, זה לא, והם עובדים אחרת. אחד מהם זה גילוי מילטה מילוני, ואת זה עושים גם עם, מדברי קבלה, זאת אומרת מהנח, לא רק מהתורה לתורה, גזרה שווה ממש עושים רק מהתורה. מה זה אומר? שגזרה שווה זה לא גילוי מילטה מילוני. זה לא נכון שזה גילוי מילטה מילוני, אבל עדיין צריך את דרכי הלשון, מה שהוא אמר קודם, אני חושב שזה כן נכון. הזיהות שהוא עושה בין שני הדברים, אני לא חושב שהוא צודק.
האמת היא שגילוי מילטה קצת הרגשה שזה יותר חזק מאשר...
כן, אז אנחנו בסך הכל עושים בכל מקום, הכל טקסט שיהיה לך, אתה רוצה, יש מילה שאתה לא מבין. תסתכל במקומות אחרים בטקסט שהמילה הזאת מופיעה, ותראה מה משמעותה. אחרי שתבין מה המשמעותה, זה כנראה גם משמעותה פה, זה דבר נורא הגיוני. לכן גם גילוי מילטה מאוד סביר שהוא בכלל לא מידע מ-13 המידות של רבי ישמעאל. זה סתם כלל פרשני, זה אפילו פרשנות פשטית. זה לא דרש. לעומת זאת, גזרה שווה זה דרש. לפי הרמב״ם זה נפקמינה, כי דרשות זה דברי סופרים. ואם גילוי מילטה זה כלי פשטי, אז מה שיוצא מגילוי מילטה הוא לא דברי סופרים, הוא דאורייתא. בסדר? כך לומדים בדרך גילוי מילטה שכי יגחו בקרן ואפילו בקרן תלושה ממה שנאמר בנביאים ויש לו ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויומר באלה תנגח את הרם. זאת כאילו בבקמה שלומדים על נזקי קרן של קרן תלושה, אז לומדים את זה גם כן בדרך גילוי מילטה ולומדים את זה מפסוק בנביאים, כן, ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, זה לא פסוק מהתורה, ועדיין לומדים את המשמעותו של ה... של הקרן שבה נוגחים. לכאורה יש להקשות על מה שאמרנו לאל, שאין דורשים גזרה שווה ממילות קישור, מפני שהן אינן מביעות תוכן מיוחד. זה קצת סותר את העת שאנחנו באים לרבות אצל רבי עקיבא. זה לא גזרה שווה, אבל אנחנו עדיין מעוגנים במילה שהיא מילת קישור, ואנחנו עדיין דורשים אותה. אבל באמת, כמו שאמרתי שם, אני חושב שזה באמת יכול להיעשות רק במקום שבו כנראה העת מיותר או חריג או אפשר להחליף אותו או לא יודע בדיוק. צריכה להיות איזושהי אינדיקציה לאיפה דורשים עת ואיפה לא דורשים עת. אז הוא אומר שלא לא עושים גזרה שווה ממילות קישור מפני שאינן מביעות תוכן מיוחד. מהגזרה שווה מפורסמת 15-15 מחג המצות, שלומדים ממנה שהאכילה בלילה הראשון בסוכה חובה כמו בליל פסח. זה גמרא בסוכה, שעושים גזרה שווה תתוו תתוו מפסח לסוכות, שכמו שבפסח בלילה הראשון יש חובה לאכול מצה, בשאר הזמן אין חובה לאכול מצה, רק אסור לאכול חמץ. אז אם אתה רוצה לאכול לחם, אתה חייב לאכול מצה. אבל זה לא שיש מצווה לאכול מצה, זה רק להימנע מאיסור אכילת חמץ. בלילה הראשון בפסח אתה חייב לאכול מצה. זה על מצוות אכילת מצה שאנחנו עושים בליל הסדר. זה חובה לאכול מצה. בסדר? אז הגמרא לומדת אותו דבר על סוכות. גם בסוכות אין חובה לאכול בסוכה. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אבל אם אתה אוכל, תאכל בסוכה כדי להימנע מהאיסור של אכילה חוץ לסוכה, נגיד. זה כבר ניסוח קצת מניח משהו, לא משנה. זה, נגיד, בשביל הדמיון אני אעשה את זה ככה. אבל בלילה הראשון של סוכות, יש חובה לאכול כזית בסוכה. בסדר? חובה לאכול כזית פת בסוכה, ולומדים את זה גזרה שווה, תתוו תתוו, מפסח. עכשיו הוא שואל, הלא התורה צריכה לכתוב מתי התאריך של כל חג. מה יש לעשות גזירה שווה תתוו תתוו? מזה שהתורה כתבה תתוו פה ותתוו שם. היא כתבה את זה כי התאריך פה הוא תתוו וגם התאריך שם הוא תתוו. מה אתה שהיא תכתוב? לא תתוו, תכתוב למד. מה? היא צריכה לכתוב את התאריך האמיתי, אז מה שייך לעשות פה גזירה שווה? ואם כן, לכאורה אין כאן תוכן מיוחד לדרוש ממנו גזירה שווה. ואף אינו מופנה. זה גם לא מיותר, אז אין שום רמז, אין שום סיבה לעשות מזה גזירות שוות. אז למה עושים מזה גזירה שווה? לא, אז אתה יכול להגיד שלמה התורה השתמשה בלקח ולא ב, לא יודע, נטל או משהו אחר. שם יכול להיות איזשהו שיקול שאומר שאנחנו צריכים להשוות, אבל תתוו, מה אחרת יגידו? לא אמרו תתוו, זה 15, כן.
לא בדיוק ברור, למה צריכים לקחת נטל כשאומרים לקח? מה קרה? למה?
כי התורה...
למשל יש את הסיפור הזה גם עם... שואלים שליחות, מאיפה לומדים שליחות.
כן.
לוקחים את
כן, שלחה מביתו. גם...
ואומרים, היה צריך לכתוב בגרשה, ולכן, כמובן שכתוב בשלחה, סימן שיכול לשלוח על ידי שליח. מה קרה? למה צריך לכתוב בגרשה? בשלחה זה לא מילה יפה?
יש בשלחה, מלמד אותך גם על שליחות.
אז זה לא מה שמראה שקודם כל... החליטו
חכמים לא, זה...
שנורא חשוב לעשות קידושים
לא, בשליחות. לא, זה עובד לשני הכיוונים. כיוון שמבשילך אנחנו לומדים על שליחות, אז עכשיו התורה, כשהקדוש ברוך הוא בא לכתוב את התורה, הוא צריך לחשוב. אם אני אכתוב בשילך, הרי הם ילמדו מזה שליחות. אז אם הוא לא היה רוצה שאנחנו נלמד שליחות, אז הוא היה צריך לכתוב בגרשה, לא בשילך. למה הוא בחר דווקא לכתוב את בשילך? כי הוא באמת רצה שנלמד שליחות. זה דבר שבונה את עצמו. אתה מבין?
אבל שליחות זה מושג שכונן על ידי הקדוש ברוך הוא.
לא, מה זאת אומרת? המושג קיים. כששולחים את אליעזר, עבד אברהם, הוא שולח אותו. שליחות זה מושג בעברית.
נתתי לאיש הזה, ולכן כתוב, כי ייקח איש אישה, כן, ביתי נתתי. אם אחד נותן לו, זה שאני לוקח.
לא, אבל למה כי ייקח ולא כי ייטול, אני יודע מה, או לא יודע.
כי נתתי, אם אחד נותן לו, שאני לא...
אולי נוטל? למה לוקח? לא, אני סתם אומר, לא יודע אם זה השיקול, אבל אומר, בכיחה, אני יכול הייתי לחשוב, אני גם כן לא מספיק מבין בדרכי הלשון, אבל אני אומר, יכול הייתי לחשוב שיהיו שם שיקולים שמסבירים למה לעשות את זה השווה. אבל בתתוו תתוו, מה אתה רוצה שיכתבו? כותבים את התאריך הנכון. כן, אז פה לא יכול להיות שיקול שיעשה את זה. אז איך, אז מה רוצים? איך עושים מזה כזה השווה?
כל נראה כאילו שמציבים את המטרה, מסמנים אותה, ואז מחפשים את המקור המקראי. למשל עם השליחות הזאת. מישהו כנראה מהחכמים החליט שזה חשוב מאוד שאפשר יהיה אולי לגרש על ידי שליח. ואז הוא מחפש את המילה בתורה.
אני לא שולל את זה, אני רק אומר שזה עובד בצורה יותר מורכבת. זה עובד לשני הכיוונים. כי אחרי שהוא באמת עושה את זה, יש לזה גם הצדקה. כי העובדה שיש אלטרנטיבה, וגם הקדוש ברוך הוא עמדו בפניו שתי אלטרנטיבות לכתוב שמה, והוא ידע גם כן שאני אדרוש שליחות אם הוא כותב כך, ולא אדרוש שליחות אם הוא לא כותב כך, והוא בכל זאת בחר לכתוב ושילחה ולא וגרשה. זאת אומרת שמבחינתו גם כן כנראה אני אמור לדרוש את זה. אני אומר, אני מסכים מה שאתה אמרת, אני אומר שבסופו של דבר זה גם יוצא מוצדק. אין לי בעיה עם זה שאנשים באו עם המגמה הזאת, זה ברור שזה כך, אמרתי. כל דרשה מבוססת על איזושהי סברה. או סברה מראש שבאמת היה לי הגיוני ההלכה הזאת, או לפחות שאחרי שיש את הטריגר, אז זה הכי הגיוני בעיניי לרבות. יש כמה, בכמה, בכמה רמות אפשר לעשות את זה. אבל אני אומר, זה לא סתם אונס, זאת אומרת שאנחנו סתם עושים מה שאנחנו רוצים, אלא בסופו של דבר גם אמור להיות בזה היגיון אחרי שאני עושה את זה. אז נכון, אני בא מתוך מגמה לחפש מקור לדין שליחות, אבל אחרי שאני מוצא את המקור הזה, הוא באמת מקור. זה לא... אך נעיין במקור הדברים בתורה. כן, אז על התתווה ותתווה אנחנו מדברים עכשיו. לפרשת בו, ששם הוא המקור הראשון של חג הפסח, אנו קוראים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש צלה בית אבות וכו'. מובן שהלשון החודש הזה לכם וכו' אינה באה רק לציין את התאריך של חג הפסח, אלא היא אמורה בסגנון של ציווי בפני עצמו, שלומדים ממנו הרבה הלכות. חודש הזה לכם זה ראש חודשים, קידוש החודש וכל מיני דברים כאלה. ובהמשך, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים וכו', ואכלו את הבשר בלילה הזה וכו', 15 וכו'. 15, התאריך שבו מתחיל החג לא נזכר כאן. נזכר ש14 הוא זמן שחיטת קורבן פסח, ושבלילה שאחריו אוכלים אותו. זה מה שכתוב, לא כתוב תתבר. כתוב שב14 שוחטים את הפסח, והוא נאכל בלילה שאחרי השחיטה. זאת אומרת שזה בעצם ליל תתבר. בסדר? והתורה ממשיכה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור וכו'. והיה אדם לכם לאות על הבתים, ופסחתי עליכם וכו', והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם וכו', שבעת ימים מצות אוכלו, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש וכו', בראשון ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. עוד פעם, לא 15, 14 יום בערב, כן? עד יום ה-1 ו-20 יום לחודש בערב, עד כאן ציטוט הפרשה, נמצא, שבכל הפרשה לא נזכר כלל 15. למרות שמדברים על תתווה, אבל אומרים את זה ב-14 בערב, או שחטו את הפסח ובלילה יאכלו אותו. זאת אומרת, יש תמיד התייחסויות עקיפות שמובילות אותנו לתתווה, אבל לא כתוב המילה תתווה. לא מופיע בכל הפרשה. אלא זמן התחלת החג מתואר כלילה שאחרי 14, שהוא זמן הקרבת הפסח. וברור שזה מספיק לקביעת זמנו של החג. והנה, בפרשת אמור מוצאים אנו, בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין ה-40 פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. למה לא כותבים? כמו שעשו בספר שמות. בחודש הראשון, ב-14 יום לחודש בין ה-40 פסח להשם, ובערב, חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. לא, פה כתוב, וב-15 יום, חג להשם, שבעת ימים מצות תאכלו.
זה לא מצווה כל שבעת ימים?
מה? לא, שבעת זה לאו הבא מכלל עשה. שבעת ימים מצות תאכלו אם אתם רוצים לאכול, לא לחם. רק מצות תאכלו, הכוונה. לא לחם. זה לאו הבא מכלל עשה, זה לא עושה. בולט כאן שהזכרת וב-15 מיותרת. שהרי לא היה לה כתוב אלא לומר, ובערב, או בלילה, חג המצות להשם. כדרך שנאמר בפרשת בו. פירוש מאוד יפה. זאת אומרת שבעצם כן נכון שיש אלטרנטיבה. לא רק שיש אלטרנטיבה, אלא שבפרשת בו באמת משתמשים בה באופן עקבי, רק בה. לא מזכירים את התתווה. אז אם ככה התתווה הוא כן מופנה. יש פה איזשהו שימוש שאומר שמשהו פה אומר דרשני. צריך לדרוש את זה. ולהלן באותה פרשה, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות. באותה פרשה, אחרי שהשתמשו ב-15 לחג הפסח שהוא מיותר. מה זה אומר? אומרים חזל, באים חזל וקוראים את הפרשה. אומרים, טוב, כנראה שה-15, למה הוא מוזכר בפסח? כדי להשוות אותו לסוכות. בסוכות לא הייתה אופציה לא לכתוב 15. כן, כי אין, בערב סוכות אין, זה לא כמו שחיטת הפסח, שהיא נעשית ב-14. ואז אתה יכול להגיד, 14 תשחט ובערב תאכלו מצות. בסדר? בסוכות אין אופציה כזאת. בסוכות ודאי צריך לטוב 15, זה מופנה מצד אחד רק, לא מופנה משני צדדים. אבל כיוון שבפסח מזכירים את התתווה, כשבפרשת בו הוא לא הוזכר בכלל, וזה נעשה באותה פרשה, פרשת אמור, שבהמשך מופיע תתווה של חודש של חג הסוכות, חזל מבינים שכנראה שני התתווים האלה באו כדי שנשווה את פסח לסוכות. יפה, נתי ה...
למה אתה אומר שהדרש הוא במישור אחר מהפשט? זה נראה מאוד עומק פשט.
לא, לא, ממש לא, ממש לא. אם היו עושים...
זה חובה גם לשאול
את זה. בדיוק, בדיוק. את ההלכה שאתה מוציא מזה זה דרש. אתה לא גיל, אם זה הגילוי מילטה היית צודק. הייתי אומר, מה המשמעות של המילה תתווה? וזה אני לומד מהמילה תתווה בסוכות. אבל פה זה גזירה שווה, זה לא גילוי מילטה. אני אומר שכיוון שפה כתוב תתווה ושם כתוב תתווה, אז כיוון שפה זה חובה בלילה הראשון, גם שם חובה בלילה הראשון.
בעצם העובדה שהתורה שבכתב עצמה מפנה אותך לדרשה הזאת,
כן.
אז זאת אומרת שיש יחס ישיר בין התורה
מפנה אותך לדרשה. לזאת זה משהו אחר. אתה החלטת שזה זאת.
נכון, הכל דרש אני אומר.
אתה יכול להגיד שאין זאת שנקרא דרש.
בדיוק.
לא, יש דרש. זה דרך
קריאה
אחרת, אבל היא לא מנותקת מכוונת
ה... לא, ברור שלא. אני אומר, כמו כלל ופרט הוא כלל. כלל ופרט הוא כלל, הקדוש ברוך הוא עצמו ניסח את זה באופן שאומר לי, דרוש פה. ברור. אבל לא משנה, בסופו של דבר אני מחליט מה לדרוש פה, את מה לרבות. לכן הרמב״ם נגיד קורא לזה דברי סופרים. למרות שיש לזה טריגר בטקסט. אבל אני מחליט את מה לדרוש, יכול לדרוש משהו אחר. ואולי באמת בדור אחר, באמת צריכים לדרוש משהו אחר. יכול להיות שזה משתנה בין הדורות, תלוי בהחלט. אז לכן זה עדיין נשאר, נגיד, לפי הרמב״ם דברי סופרים. זה לא פשט, אם זה היה גילוי מילטה, היית צודק לגמרי, זה דאורייתא, אמרתי קודם. שדרשת גילוי מילטה בפשטות זה פרשנות פשטית, זה לא מדרש.
אתה מתלבש פה בשפה מאוד מגבילה, מאוד מכנית, שהתורה אומרת לי שאני צריך לדרוש משהו, אבל מה לדרוש זה כבר חכמים יגידו? אתה יכול להתלבש בלשון קצת יותר עגולה, ולהגיד שהתורה רוצה שתממש איזשהו שתביע קשר בין סוכות לפסח.
אוקיי,
וזה כל מה שהיא דורשת. חייב ליישם את זה איכשהו, וזאת דרך.
אין לי בעיה לקבל גם את הניסוח הזה. יש מקומות, יכול להיות שזה ככה, יש מקומות זה ככה, זה גם לא מחויב. יכול להיות שלפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, כן. קבל את הניסוח, אין לי בעיה. נשים לב לתוכנה של הגזרה שווה הזאת. בפסח כתוב שבעת ימים מצות תאכלו. מה פירוש לאכול שבעה ימים מצות? לאכול כל הזמן במשך שבעה ימים? בוודאי שלא. לאכול פעמיים או שלוש פעמים ביום? גם זה לא כתוב כאן.
בסוכות כן.
מה?
בסוכות יש דרישה כזאת לאכול פעמיים ביום, לפי רבי אליעזר.
בסדר, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים ככה.
נכון, אבל זה לא מופרך.
לא, בסדר, להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. אז בסופו של דבר, זה לא כתוב כאן. על כורחך, שכוונת התורה שכאשר אתה אוכל פת, היא צריכה להיות מצה. זאת הכוונה, שבעת ימים מצות תאכלו, זה מה ששאלתם קודם, זה נראה כמו מצוות עשה, שבעת ימים מצות תאכלו, בסדר? אולי כך למד רבי אליעזר באמת, אבל הקריאה להלכה, שבעת ימים רק מצות תאכלו.
תמיד אם תאכלו,
בדיוק. לאו הבא מכלל עשה תמיד הופך, העשה הופך ללאו הבא מכלל עשה, זה תוספת המילה רק, תמיד. נגיד לנוכרי תשיך. כן? אז הרמב״ם אומר, זה מצוות עשה להשיך לנוכרי, ללוות לו בריבית. אבל הקריאה הפשוטה היא לא כזאת. הקריאה הפשוטה שזה לאו הבא מכלל עשה. אין מצווה להשיך לנוכרי. אלא אם אתה כבר משיך, אז רק לנוכרי תשיך. ליהודי לא. זאת אומרת, אם אתה מלווה בריבית ליהודי, אתה גם עובר על האיסור של ריבית, וגם מבטל את העשה של הנוכרי תשיך. אבל אם אתה מלווה בריבית לנוכרי, אתה לא מקיים מצוות עשה. בסדר? אני אומר, לולי הרמב״ם. בסדר? אז תמיד הלאו הבא מכלל עשה זה עשה שמוסיפים לפניו, מוסיפים לאו דווקא ממש, אלא רק בפרשנות, מוסיפים לפניו רק. בשבעת ימים רק מצות תאכלו. כאילו, זאת אומרת, ולא משהו אחר. זאת אומרת, זה בא לעשות לאו הבא מכלל עשה. משל לרופא אומר לאדם הרגיל בלחם לבן, עליך לאכול רק לחם שחור. עוד פעם הוא כבר הוסיף פה את הרק, כמובן, נכון? הכוונה היא, היה צריך לכתוב, עליך לאכול לחם שחור. הכוונה, שכאשר אתה אוכל לחם, אל תאכל לבן, אלא רק שחור. אבל אתה לא רוצה, אל תאכל בכלל. אבל אם אתה אוכל, אל תאכל לבן, תאכל רק שחור. אתה רק, אנחנו מוסיפים. הרופא היה צריך להגיד, עליך לאכול לחם שחור, לא רק לחם שחור. אנחנו מבינים מתוך זה שזה רק. אבל אם תרצה שלא תאכל לחם כלל, הרשות בידך. איך מכירים שאדם זה התחיל את הדיאטה שציווה עליו הרופא, כאשר הוא אוכל פעם ראשונה לחם שחור במקום לבן? אי אפשר לדעת הרי שהוא התחיל את הדיאטה. איך אנחנו יודעים שהוא מציית לרופא? פעם ראשונה שהוא אוכל לחם, אם הוא אוכל את השחור, זה אינדיקציה שהוא מציית לרופא. התורה מצווה אותנו לאכול שבעת ימים מצות במקום לחם. אבל אם נרצה לאכול רק תפוחי אדמה, הרשות בידינו. כל זה בשבעת הימים. אבל בלילה הראשון... אכילת המצה חובה, לדעת שהמצווה נכנסה לתוקפה. בערב תאכלו מצות. כוונה, זה בדיוק כמו הפעם הראשונה שאתה אוכל, זה חובה. למה? כי אתה צריך להראות שפה אתה מתחיל לקיים את המצווה הזאת. מכאן והלאה, אתה יכול לאכול, אתה יכול שלא לאכול. פעם ראשונה, זה הלילה הראשון בליל פסח או בסוכות אותו דבר, אתה חייב לאכול, כיוון ששם אתה צריך להראות שאתה מקיים את המצווה. אם לא תאכל כל החג, אז אין בעיה, לא עברת על כלום ולא ביטלת עשה, הכל בסדר. אבל איפה האינדיקציה שאתה מציית לקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, זה מין טעם הדקה כזה. זאת אומרת שבלילה הראשון, כשנכנס החג, תן לנו איזושהי אינדיקציה שאתה מציית לרופא. זאת אומרת שאתה נשמע לו. אז אתה צריך לאכול. תנא?
ובשבעת הימים אתה גם מקיים מצווה.
מה?
בשבעת הימים הבאים אתה מקיים
לא, מצווה. לא, טוב, לא, לא, לא. אתה רק נמנע מאיסור. כן. זה הרבה מעניינת דרך אגב, כי יש ויכוח... כן, נכון, זה הגרם, וזה לא נכנס לשיטת הגרם. יש ויכוח בשאלה, נגיד, בלילה הראשון של סוכות. זה רלוונטי גם לפסח דרך אגב, אבל בלילה הראשון של סוכות זה יותר ברור, שם זה ממש מפורש בפוסקים. יש ויכוח בשאלה מה המצווה. האם המצווה לאכול כזית פת? כשבסוכות, אם אתה אוכל כזית פת, זה חייב להיות בסוכה. או שלא, המצווה היא לאכול כזית פת בסוכה. אכילה בסוכה זה רק פת, אכילה אחרת לא צריכה להיות בסוכה. אתה, אם אתה מצווה לאכול בסוכה בלילה הראשון, או שאתה מצווה לאכול פת בלילה הראשון, רק שפת אוכלים בסוכה. בסדר? נפקא מינה, יורד גשם. בסדר? יורד גשם בלילה הראשון, אתה פטור מסוכה, אין סוכה. בסדר? אתה צריך לאכול את הפת, אבל כי המצווה היא לאכול פת, ואם יורד גשם, אז אתה פטור מסוכה, אז תאכל פת בבית. אם המצווה היא לאכול פת בסוכה, זה לא עוזר. המשנה ברורה באמת כותב שאם יורד גשם בלילה הראשון, לאכול פת בסוכה למרות הגשם. למרות שזה לא סוכה בכלל כשיורד גשם, זה הוראה מוזרה. אבל זה בעצם המשמעות של הדברים. הוא כנראה מבין שהמצווה היא לאכול בסוכה, רק אכילה בסוכה זה רק פת. דבר אחר, הוא לא זוקק סוכה.
קשר לאכילת פת לסוכה? מה? אם מצווה לאכול פת, מה?
כי זה אכילה קבועה, אכילה חשובה.
לא, אבל דווקא בסוכה, אני יכול להבין
שזה מצווה לאכול
בחג.
לא הבנתי.
לא, הפוך. בסוכה אני מבין שאתה לא יכול בסוכה,
לא, זה השאלה. יכול להיות שיש... לא, יש דין בסוכה, בכל חג בלילה הראשון לאכול כזית פת. לקבוע סעודה על כזית פת. יש עניין כזה. לכבוד החג, לא, בלי קשר לסוכות. כן, גם בפסח זה ככה. אמרתי שגם בפסח יש לדון על הכזית, בפסח גם יש מקום לדון האם זה כזית חובה לאכול מצה או חובה לאכול כזית פת. רק בפסח אי אפשר לאכול פת אחרת, רק מצה, אז אוכלים מצה. בפסח יותר סביר שזה הראשון, יותר קשה להניח את השני, אבל בסוכות זה ויכוח. בסדר? עכשיו אני לא יודע, עכשיו עלה לי העניין הזה פשוט, כי אני לא יודע איזה משתי הפרשנויות מתאימה למה שהוא כותב כאן. הרי מה הוא כותב כאן? הוא כותב כאן שבעצם בלילה הראשון זה תחילת המועד. שם אתה צריך להראות שאתה מציית לציווי של הרופא, כן? של הקדוש ברוך הוא. אז לכן אתה צריך לאכול, כי אם לא תאכל, אז אתה עדיין מציית, אבל זה לא ניכר. אוקיי?
הדיאטה הזו, כשהוא יתחיל לאכול לחם שחור, אז נדע שהוא ציית.
נכון. אבל אם הוא לא יאכל בכלל לחם שחור...
לא, אבל פה, אם הוא יאכל ביום השמיני לחם,
נו.
אז כבר אין סוכות, נגמר סוכות.
נכון, לכן צריך בלילה הראשון.
כן, לא, אז זה שונה מהציווי של הרופא או ממה שהוא מתכוון.
למה? הוא אומר, בלילה, זה תחילת החג. בתחילת החג אתה מצווה להראות שאתה מציית למצווה הזאת.
גם בסוכות. אה? גם בסוכות, אתה יודע מה?
כן, ברור.
לא, אז אתה
אומר שבדוגמה שלו...
לא, אז אני אומר, איזה... אני לא יודע...
אני אומר, בדוגמה שלו, הוא אומר שכשתתחיל לאכול פת שחור, נדע שציית על הרופא.
זה הלילה הראשון.
אבל לא הלילה הראשון.
לא, ברור, אבל המצווה... לא, לא.
תוכל בעוד חודש.
לא, הכלל הוא...
אתה מצווה אותך על יום ושעה, מה אתה רוצה?
לא, הכלל הוא...
אז מה מהרופא?
אז לכן אני אומר שזה שונה מהדוגמה שהוא נתן.
לא, הכלל הוא שמתי שתתחיל לאכול, זאת תהיה האינדיקציה. התורה רוצה שאתה תעשה את האינדיקציה הראשון, כי זה תחילת החג. היא רוצה שכבר בתחילת החג אתה תראה שאתה מציית לרצון השם. בלב הבא מכלל עשה קשה להראות שאתה מציית, כי יכול להיות שאתה סתם לא עושה את זה. בסדר? אז לכן התורה דורשת ממך לעשות מעשה כבר בתחילת החג, שמראה כבר בהתחלה שאתה כל החג, גם אם לא תאכל כלום, אתה אחד שמציית למצוותו של הקדוש ברוך הוא. זה צובע באופן שונה את אי האכילה שלך בכל החג, גם אם לא תאכל כל החג. אם בלילה הראשון כבר הראית שאתה בעצם נשמע להוראה הזאת, אז כל החג בעצם צבוע בצבע הזה. לכן זה הטעם הדקרא, למה אנחנו מצווים בלילה הראשון? מה שרק אמרתי, זה שאני לא יודע לאיזה משני הניסוחים מתאים ההסבר שלו. אפשר להגיד את זה, אני חושב על שניהם, סתם, חשבתי את זה עכשיו, אז אני לא, אני חושב על זה בכל רם. כי כי אם באמת, לפי מה שהוא אומר, אז המטרה של המצווה זה להראות שמה? שאני לא אוכל חוץ לסוכה. לא שאני אוכל בסוכה, נכון? אלא להראות שאני לא אוכל חוץ לסוכה. כי אין מצווה לאכול בסוכה. יש רק איסור לאכול חוץ לסוכה, נכון? הרי אסור לאכול לחם שחור, לא שחייבים לאכול לחם... לא, לא, לפני הלילה, אני אומר באופן כללי. המצווה של השבעה ימים. המצווה של השבעה ימים זה לאכול מחוץ לסוכה, לא מצווה לאכול בסוכה. עכשיו, כשאומרים לי, תראה, בלילה הראשון, תראה שאתה מציית למצווה. אז מה זה אומר? שבלילה הראשון תאכל פת, וממילא הרי אתה תצטרך לאכול את זה בסוכה, וכך תראה שאתה לא עובר, או לא. בלילה הראשון תאכל בסוכה, כדי להראות שאתה מציית. אני חושב שדווקא הניסוח הראשון נראה לי יותר מתאים לרעיון שלו.
אבל זה דווקא מצה, ולא לחם במקרה זה
מצה. בסדר, אז אמרתי, פסח הוא יותר חד משמעי. בוא נדבר על סוכה. לא, אני אומר שגם בפסח אפשר להגיד את זה, אבל לכן אני, את הדילמה אני מציג על סוכות, כי שם יותר קל לי להציג את שני הצדדים. אז אני לא לגמרי בטוח איזה משני הניסוחים מתאים לרעיון שלו.
זה ייחוד בסוכות, זה לאכול בסוכה.
לא, זה לא לאכול חוץ לסוכה.
לא,
אני שואל, למה, מה אומר הציווי בלילה הראשון הרי?
אז אני אומר, אם אני נלך לפירוש לאכול פת, וממילא אתה חייב את זה בסוכה, אז פת אתה גם מחויב לאכול בכל חג.
נכון, אבל איך תראה שאתה מציית לקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה אוכל פת, אז בעצם זה האופציה שלך להראות שאתה עושה את זה בסוכה, ולא מחוץ לסוכה. המוקד הוא בעצם, אתה מצווה לאכול פת. המטרה של האכילה הזאת, זה בגלל שהפת, יהיה אינדיקציה, אנחנו נראה איפה אתה אוכל את זה. אם אתה אוכל את זה בסוכה, סימן שאתה מציית לקדוש ברוך הוא, כי לא אכלת חוץ לסוכה. לא בגלל שאכלת בתוך הסוכה.
זה בדיוק כמו המצה.
אתה מוכן לאכול פת. אתה תראה את זה, אתה רוצה שתוכל מצה, שלא תוכל לחם, תוכל מצה.
כן. אני אומר שאפשר לנסח את זה גם בפסח, אבל בסוכות יותר קל, אני חושב, להציג את שתי האלטרנטיבות.
בכל אופן, אם יורד גשם, אין מצווה לאכול פת בבית. לא תהיה כזאת מצווה. כי אתה לא מבצע בזה את האינדיקציה. או שאתה חייב לאכול בסוכה
נכון.
כזי, גם
שיורי
גשם, או שאתה
חושבי לאכול בכלל. זה אני מסכים. אתה נפקא מינה בגשם, אני מסכים. זאת אומרת, בכל מקרה לשיטתו, אין שום היגיון...
לא
לך,
לאכול פת בבית.
לפי מה
שהמשנה
ברורה אומר,
הוא
אפילו
שיורי
חשבת,
זה אוקיי. כן, בסדר, זה הוא אומר לא ככה. משיטתו, לפי ההסבר שלו, לא יודע מה הוא עשה למעשה. לפי ההסבר שלו, יוצא לא ככה. כן, זה אני מסכים, נכון. בלילה הראשון אכילת המצה חובה לדעת שהמצווה נכנסה לתוקפה, בערב תאכלו מצות. בדומה לזה, אמרה תורה, בסוכות תשבו שבעה ימים. רשאי אדם שלא לאכול, אבל כשהוא אוכל אכילת קבע, האכילה צריכה להיות בסוכה. לפיכך, יש טעם ללמוד מהגזרה שווה 15-15, שהיא כאמור מופנית לפחות מצד אחד, מאיזה צד? של פסח, נכון? התתוו של סוכות לא מופנה, אין שם אפשרות אחרת לכתוב את זה. אבל בפסח הייתה אפשרות אחרת, זה מופנה מצד אחד, שבלילה הראשון, ליל 15, יש חובת אכילה, לדעת שהתחילה חלות המצווה. הסבר יפה יפה בעיניי. רק השאלה, אם אני ממשיך את מה שדיברנו קודם, האם אפשר להשיג מזה מסקנה הלכתית, שכשיורד גשם אז לא צודק המשנה ברורה. נגיד אם השתכנעתי עם...
הדבר, הוא כן צודק.
כל אפשרות, גם מה שהוא אומר זה אפשרות. אבל אם אני השתכנעתי שזה באמת ההסבר, אז נכון, אז המשנה ברורה לא צודק, ואני לא אעשה את מה שהוא אומר, מה הבעיה? אם השתכנעתי...
שבמשות יש מצווה בדווקא לאכול מצה.
הכל יכול להיות. עכשיו, תחליט, מה נראה לך יותר הגיוני? הרי בסופו של דבר אתה צריך להחליט, הכל יכול להיות. אז אם אתה רוצה תמיד לחשוש לכל האפשרויות, בסדר, אבל אם אתה רוצה להחליט מה נראה לך סביר, אז אם השתכנעת מההסבר הזה...
מה המשנה ברורה?
שבגשם גם לאכול בסוכה, בלילה הראשון. כן. אז פה אני אומר...
לבורה הוא כן צודק.
מה?
משנה ברורה.
למה?
כי כמו שבפסח הוא רצה להראות שהמצווה נכנסה לתוקף, אז הוא רוצה שבסוכות תראה שהמצווה נכנסה לתוקף, לכן גם כשירד גשם תשב בסוכה. כל מה שזה...
זה הפוך, אתה צודק, נכון.
לא, אבל אז מה שהרב אומר קשה.
לא, אני לא מסכים. אני חושב שהוא כן צודק, לא מה שאתה אמרת קודם. אתה צודק שאין טעם לאכול את הכזית פת בבית. אלה שאומרים, זה ודאי אין טעם לשיטתו, זה ברור. עכשיו לגבי לאכול בסוכה כשיורד גשם, זה בכל מקרה קשה, בלי קשר להסברים האלה. סתם כי זה לא סוכה כשיורד גשם. אז זה נכון, אבל בכל מקרה, בלי קשר עכשיו לרעיון שלו. סתם המשתבורה הזה קשה. מה טעם לאכול בסוכה כשזאת לא סוכה? הרי יורד גשם אז אין מצווה סוכה. אז זה סתם קשה. אם כבר מישהו אומר דבר כזה, זה דווקא כן מתאים למה שהוא אומר. כי אתה צריך להראות, הרי זה לא העניין של לאכול בסוכה. אין עניין לאכול בסוכה. יש עניין לא לאכול מחוץ לסוכה. אלא מה? אתה צריך לעשות אקט סמלי, להפך, זה דווקא מתאים. אתה צריך להראות אקט סמלי שמראה שאתה פה כן מציית. אז אתה אוכל בסוכה אפילו שיורד גשם.
אבל מה אתה מראה בזה? הרי לא אכלת בסוכה, זה לא סוכה.
ברור, אבל כיוון שזה רק סמלי, אין בעיה, אתה לא חייב לאכול בסוכה גם, הרי אין. זה כל עניין סמלי של להראות. ברגע שזה עניין סמלי של להראות, אז תראה גם כשיורד גשם.
זה
כמו השומרונים, בתוך הבאות. אבל אתה עושה בסוכה.
יש פה כמה קטגוריות. קודם כל יש מצווה לאכול פת. ביום הראשון, בחג הראשון של סוכות. עכשיו, איפה אתה אוכל את הפת?
לא, אז אני אומר, אם זאת ההגדרה, אז אומרים לך, בסדר, אז תאכל בבית אם יורד גשם.
אבל המצווה היא לא לאכול בבית.
לא, לפי הניסוח שלך, אין בעיה. המצווה היא לאכול כזית פת. אלא מה, כשבסוכות אוכלים בסוכה.
כן, לא, המצווה היא לאכול כזית פת בסוכה.
אז המצווה היא על הסוכה.
כן.
בסדר, אז ודאי שאין טעם לאכול בבית.
עכשיו, אתה חייב לאכול בלילה פת.
למה? בסוכה.
לא, אוקיי. לא, אני אומר, אתה חייב לאכול בלילה פת.
בסוכה.
רגע, רגע, אני אומר, אתה חייב לאכול פת בלילה, ואתה לא יכול לאכול בבית. גם אם יורד גשם, אתה לא יכול לאכול את
הבית. אתה עושה ניסוחים, אתה עושה שני ניסוחים הפוכים. תחליט, מה המצווה? המצווה היא לאכול פת, אלא שבסוכות, כשאוכלים פת, צריך לעשות את זה בסוכה. או שלא, המצווה היא לאכול פת בסוכה. זה המצווה.
כן, אבל יש...
מה זה כן? כן הראשון או כן השני?
כן, על זה לאכול פת בסוכה. נו. עכשיו, אבל גם אסור לך לאכול מחוץ לסוכה.
לא, מה זה אסור לך לאכול מחוץ לסוכה? המצווה, אני שואל, לא מה האיסור. המצווה היא לאכול פת בסוכה.
כן.
אז עכשיו מה, 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 מה הטענה? יורד גשם.
יורד גשם, אני אומר...
אבל לא שבבית אין טעם לאכול פעם.
לא רק אין טעם, יש לך איסור לאכול מחוץ לסוכה.
לא, אין איסור, כי שיורד גשם אין איסור. מה, כשיורד גשם צריך לצום. יורד גשם אפשר לאכול מחוץ לסוכה.
לאכול בסוכה.
לא, מה פתאום? כשיורד גשם בכלל, בשעה שבעה ימים אתה אוכל בבית, אין בעיה. מי שתשרח המקפה, אתה יכול לעזוב את הסוכה ולאכול בבית. לא צריך לעצום בסוכות, אסור לעצום בסוכות, לא רק שלא צריך.
משום ושמחת, הוא מצטער בגשם. ושמחת, יש מצווה, שמחת בחגיך.
נכון, כן.
ובגשם הוא מצטער.
לא, לא, מצטער זה לא ושמחת בחגיך.
למה?
מצטער, ושמחת בחגיך יש ב... טוב, זו שאלה אם יש על כל שבעת הימים. רק על הלילה הראשון, רק על היום הראשון, אבל המצטער הוא לא מדין של ושמחת, מדין תשבו כי אין תדורו. זה לא קשור, זה ספציפי לסוכה. זה ספציפי לסוכה, זה לא שייך לשמחת בחגיך. אתה צריך לדור בסוכה. עכשיו, אתה דר בסוכה במקום שנורמלי והגיוני לדור. אבל אם זה מקום שלא ראוי למגורים, אין מה לדור שם. זה לא נקרא שאתה דר שם. אז לא, אתה לא מקיים, תשבו כי אין את הדור. בסדר? אה, מצטער. טוב, אני אומר, בעניין הזה, זו שאלה מעניינת, מעבר לזה של איך חולקים על המשנה ברורה או לא חולקים, אני לא חושב שזה כל כך בעייתי. אם הייתי משתכנע, אז אין לי שום בעיה ללכת נגדו. אבל זו שאלה קצת של דרשת טעם הדקרא. וכל ההסברים מהסוג הזה, זה מה שרציתי להעיר פה.
תמיד זה יגיע לנקודה הזאת, תמיד זה יגיע.
נכון, אני אומר, כל ההסברים מהסוג הזה מעוררים תמיד את השאלה עד איפה אתה יכול ללכת עם דרישת טעם הדקרא. האם אתה עכשיו כל מצווה שיש בתורה, אתה מחפש את טעמה, ולפי זה מחליט איך לנהוג, קובע את גדריה, כי בפשטות זאת מחלוקת תנאים בין רבי יהודה ורבי שמעון, ולהלכה פוסקים כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרא. זאת אומרת שאנחנו לא עושים פרשנות תכליתית, מה שנקרא היום בעולם המשפטי, אלא הפרשנות היא פרשנות מילולית, נקרא לזה. זאת אומרת, לא, אתה לא מחפש מה זה בא להשיג, מה הרעיון שמאחורי זה, ולפי זה קובע. זה טוב בשביל פרשנות המקרא, אבל ב, 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 בעולם ההלכתי אתה לא דורש טעם הדקרא, אתה לא מתנהג על פי דרישת הטעמים. אז עכשיו פה, עוד פעם, אפילו אם הייתי משתכנע שהוא צודק, לא בטוח שאני יכול להשתמש בזה כדי להכריע מהי ההלכה, כי לא דורשים טעם הדקרא, לא שאני מפחד לחלוק על מישהו. זאת אומרת, אלא כי השאלה, האם נימוק כזה יכול באמת להספיק כדי לקבוע? מצד שני, איך אחרת נחליט? הרי כבר דיברנו על זה שזה די נאיבי לחשוב שאנחנו לא באמת מתחשבים בטעם הדקרא.
אתה תמיד מתחשב, רק אתה לא אומר את זה.
בדיוק. המה ולא הלמה עם הבריסק, דיברנו על זה כבר. בריסק ששואלים רק את המה ולא את הלמה. אין מה בלי למה, אין דבר כזה. מי ששואל מה, זה ניזון מההבנה שלך, מה הלמה. אחרת איך תקבע מה הוא המה? איך תקבע? יש כמה אפשרויות. כי אתה מנסה לחשוב מה ההיגיון שבזה. טוב, אבל זו תמיד השאלה הגדולה של...
זה ברקע.
אז השאלה, איפה עוצר העניין הזה שלא דורשים טעם הדקרה? טוב, נעצור כאן, אז...